זין שבט לשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק כ"א בעמוד 52. השיעור מסתיים בעמוד הבא בדף כ"ז במילים ותשוקה שבלב.
לפני שנראה את הפרק מבפנים, נקדים הקדמה מאוד חשובה להבנת הפרק הזה. כל העולם הוא מוגבל. כל הכוחות של הנברא הם מוגבלים. אין שלימות בבריאה. כל כוח שיש לו מעלה, בו זמנית, יש לו גם חיסרון. כדי לגלות את המעלה, אתה עובר דרך החיסרון. אחד תלוי בשני. הבורא הוא שלימות הכל. אצלו, בכל כוח שיש בו, יש לו רק את המעלה של הכוח, אבל כמובן, אין לו את החיסרון של הכוח.
מניין בא החיסרון?
לנו, הוא ברא אותנו מוגבלים, והדבר המוגבל הוא חסר, הוא מגיע עד פה, לא יכול להגיע יותר מזה. הוא ברא אותנו חסרים, בוודאי, מוגבלים. הגבלה זה חיסרון. מה אומרים? אדם שיש לו חיסרון הוא מוגבל, נכון? מוגבל פירושו חיסרון. הבורא אין לו חיסרון, הוא לא מוגבל. לדוגמה בכוח הדיבור, ניקח לדוגמה הכוח לדבר, היכולת לדבר זה כוח עם מעלה אדירה. אתה יכול פשוט לגלות לשני את מה שיש בך. אתה חושב על משהו, אתה מרגיש משהו. לא עלינו, אדם אילם שלא מסוגל לבטא את עצמו, אז שהשם ישמור, זה חיסרון אדיר. היכולת להתבטא זה מעלה אדירה. אבל המעלה, כשמדברים לא נכון, אבל אני מדבר על עצם הדיבור, כשמדברים מה שצריך לדבר בזמן הנכון, בצורה הנכונה, זה מעלה אדירה. אבל המעלה הזו מלווה בחיסרון. מה החיסרון? כדי לדבר אני חייב לצאת מעצמי. אם הכוח היה נשאר בי, הרי אתה זולת לא היית שומע מה קיים. למה את המחשבות אי אפשר לקרוא? כי המחשבות נשארו באדם. יש ראובן, יש את שמעון. שמעון רוצה לדעת מה קורה אצל ראובן. אם זה יישאר בעולמו של ראובן, הרי זה לא יצא לעולמו של שמעון, אז שמעון לא ידע על מה מדובר. היכולת להוציא את מה שקיים בעולמו של ראובן לשמעון, מצד אחד זו מעלה. מה המעלה? שאתה יכול לגלות החוצה דברים שאילולי המעלה שהיה בך זה לא היה יוצא. אבל יש בזה חיסרון אדיר. מה החיסרון? אני חייב לנתק את זה מעצמי. אני לא יכול גם להוציא וגם להישאר. זה לא הולך ביחד. חיסרון הוא בכוח הדיבור. הכוח הדיבור זה כוח כזה שכל עניינו זה לצאת החוצה. הוא לא יכול גם להיות בפנים. אם הוא יישאר בפנים, זה מעלה מאוד גדולה, להישאר בפנים, להישאר בבית, להישאר בתוך עצמך. אבל אם תישאר בפנים, לא תוכל לגלות שום דבר החוצה. אם אתה רוצה לגלות החוצה, אתה חייב לוותר. מי לא מוגבל? היכולת לדבר היא לא מוגבלת, נכון, אבל המצב הזה, המצב של הדיבור, זה מצב שנוצר בו. כדי להיווצר דיבור הוא חייב לצאת, הוא חייב לוותר. הוא לא יכול להגיד אני לא יכול להיות גם בפנים וגם בחוץ, כל כך חם ונעים בפנים, אבל אני חייב החוצה ללכת לקנות לחם, אני רעב, חייב ללכת לחנות לקנות, אז אני רוצה, אבל בחוץ קר. אתה לא יכול גם לצאת החוצה להביא לחם וגם להישאר בפנים שיהיה לך חם. זה לא הולך ביחד. אם אתה רוצה שיהיה לך את המעלה הזו לצאת החוצה, וזו מעלה מסוימת כרגע להביא משהו מבחוץ או להוציא משהו החוצה, זה לא משנה, יש בזה מעלה, אתה חייב לוותר על משהו, על היציאה החוצה. אי אפשר גם לצאת וגם להישאר. כל העולם בנוי בצורה כזו, לכל כוח יש מעלה. שכל יש לו מעלה אדירה, מעלה אדירה, אבל שכל הוא לא בלתי מוגבל. יש לו חיסרון. אחד החיסרונות של השכל שהוא לא יכול לצאת החוצה. שכל זה לא רגש, שכל לא יוצא. כל מעלה שבעולם, כל מעלה, אם זה מעלה בבריאה, חייב שיהיה בו זמנית גם חיסרון, כי אין שלימות בבריאה. אצל הבורא, הרי הוא ברא את העולם, הוא ברא את כל המעלות הללו. כל המעלות שיש בבריאה, ודאי שיש גם בו. היוצר עין, הלא יביט, הנותר אוזן הלא ישמע. הרי ודאי שכל המעלות, כל מעלה שאתה רק יכול לתאר לעצמך בבריאה, בוודאי ובוודאי שקיימת בו, כי הוא יצר את הדבר. המעניין הוא שאצלו זה קיים, המעלה אצלו קיימת בלי החיסרון. נכון? במילים אחרות, שימו לב את האבסורד שאנחנו לא יכולים לקלוט את זה, כי נאמר לא מחשבותיי מחשבותיכם, ודאי לא דיבורינו כדיבורו. הוא יכול לדבר עם המעלה של הדיבור. מה המעלה של הדיבור? שזה יכול לצאת החוצה ולהישאר בפנים. הוא יצא החוצה ונשאר בפנים. כל מה אנחנו מרוויחים ברעיון הזה, מרוויחים בזה דבר אדיר. אילו חס ושלום הדיבור של הבורא היה יוצא באמת החוצה, כאילו נוצר עולם שיצא ממנו, אז אתה צודק, ברגע שזה יצא ממנו, או נוצר כאן משהו שלא היה, בעל ערך, בעל חשיבות, בעל משמעות, כי בעולם הדיבור יש לדיבור ערך. איפה אין לדיבור ערך? כשזה בתוך הנפש. אבל כשזה יצא החוצה, הרי יש לו ערך, אבל אומרים לך אצל בורא עולם זה לא יצא החוצה. נדמה לך שזה יצא החוצה, אבל זה נדבר פה בפרק. לנו לנבראים נדמה כאילו שזה בחוץ. נדמה לך. אבל אצלו לא יצא החוצה שום דבר. זה נשאר בפנים. אולי אני אסיים במשל אחד להבחיש את זה, ואז נקרא את הפרק בפנים. מה זאת אומרת שלך זה נדמה בחוץ, ולא זה בפנים? אפשר להמשיל את זה במשל מאוד פשוט. יושב רב ותלמיד. רבי מאיר נאמר עליו שהוא היה אחד ממושלי המשלים הגדולים בין התנאים. הגמרא אומרת, מי שמת רבי מאיר, בטלו מושלי משלים. מה זה הכוח של רב לתת משל? כשרב נותן משל, מה זאת אומרת הוא נותן משל? הוא לוקח את הרעיון שהוא עמוק מדי, והוא מוריד אותו באיזשהו סיפור, באיזשהו דוגמה, באיזשהו עניין, ואומר את הסיפור לתלמיד השומע. מה קורה פה עכשיו? שימו לב. התלמיד ששומע את המשל רואה את כל העומק שבנמשל? לא. הוא שומע משל, בעיניו זה סיפור יפה, לא תמיד הוא יורד לסוף דעתו של הנמשל, לא תמיד הוא מבין את העומק, לפעמים זה נראה לו סתם סיפור ועם זה נגמר. הוא בעולם שלו נראה לו כאילו יש כאן איזה סיפור. הוא יכול במשל לראות את חוכמתו העמוקה של רבו? לא. עכשיו בואו נעבור לרב. מי אמר את המשל? הרב. ברגע באותו שנייה שהרב אמר משל, בשנייה הזו הוא הוציא מהפה את המשל. התלמיד ששמע באוזן, נדמה לו שזה יצא מעולמו של הרב, התלבש פה באיזה סיפור יפה, אין קשר בין הסיפור הזה לחוכמתו של הרב, זה יצא. אבל אצל הרב, כשהוא אומר את המשל, והוא התאים את פרטי המשל הנמשל, בכל מילה של המשל, מה יש במוח של הרב? את החיבור של הנמשל. אצל המוח של הרב התנתק פה המשל מהנמשל? לעולם לא. אצל הרב כל הזמן בכל פרט בנמשל וכל פרט במשל זה היינו אח, אין הבדל ביניהם. זה ימחיש לנו מה ההבדל בינינו כביכול לבורא. אצלנו נראה, הוא ברא עולם, הוא הוציא את זה ממנו, נהיה דיבור נפרד, זר, מציאות. הוא זה לא יצא ממנו, זה הוא יצר כזה מצב שבעינינו זה נפרד, אבל מצד האמת של הדברים זה לא נפרד. אז אם אנחנו נשאל העולם יש לו איזה ערך, תפיסת מקום, מציאות, אמרנו שדיבור ביחס לנפש אין לו ערך, ואצל הבורא הדיבור נשאר כל הזמן בנפש, הוא לא יצא אף פעם החוצה. הוא יצא לעינינו אבל הוא לא יצא באמת, כי יש לבורא עולם רק את המעלה של הדיבור בלי החיסרון של הדיבור. אז זה לא יצא אף פעם, אז העולם מים ואפס. עכשיו נקרא את הפרק מבפנים, כמה שמספיק אותיות מחכימות, כל מה שדיברנו, זה רק כדי להבין כמה מילים פה עכשיו בכלל. פרק חף א'. והנה מידת הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת בשר ודם. מה שקורה אצל בן אדם בדיבור, אינו דומה למה שקורה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא כשאומרים דיבור. שהאדם, כשמדבר דיבור, הרי הבל הדיבור שבפיו, הוא מורגש. כשאדם דיבר דיבור יוצא הבל, מרגישים אותו, נוצר כאן מציאות מנותקת מהאדם, יצא החוצה, אתה יכול לתפוס אותה, להקליט אותה, לשמוע אותה, ונראה דבר בפני עצמו מובדל משורשו, שהן 10 בחינות הנפש עצמה. המילה שיצא החוצה כאילו מנותקת מהמקור, המקור נשאר בנפש והמילה יצא. אדם שוציא מילה הוא יכול להחזיר אותה חזרה, שולט עליה, יצא, גמרנו, התנתקה, אין לך שום שליטה על המילה, היא כבר מעדדת לה בעולם, מסתובבת לה על גלי הכל, יצא ממך והתנתקה ממך. זה ככה באדם. אבל הקדוש ברוך הוא אין דיבורו מובדל ממנו יתברך, הדיבור של הבורא לא מובדל, לא יצא ממנו, לא שייך, הוא לא יוצא, הוא תמיד בו, זה תמיד הוא, הוא לא נגמר אף פעם. אצל בן אדם, הבן אדם נגמר, עולמו של ראובן נגמר, מתחיל עולמו של שמעון. אצל הבורא אין כזה מושג נגמר, הוא נגמר ומתחיל עולם, הוא הכל והכל זה הוא, כי אין דבר חוץ ממנו. ולית אתר פנוי מיני, אין אתר, אין מצב שפנוי מהמציאות של הבורא, ולכן אין דיבורו יתברך כדיבורנו חס ושלום. אז אל תתבלבל ותחשוב שאם דימינו את הכוח האלוקי לדיבור, אז זה בדיוק דיבור. אין לנו ברירה אלא לתת משל מדבר שהנבראים יכולים להבין. אז התורה קוראת לזה דיבור, כי זה הדרך היחידה שאנחנו קרוצי בתי חומר הקטנים נוכל להבין משהו. אבל זה אין דיבורו כדיבורנו, עוד שני אחת, כמו שאין מחשבתו כמחשבתנו. כי דכתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, וכתיב כי אין גבו דרכיי מדרככם וגומר. אז למה בכל זאת קוראים לו דיבור? אם הוא כל כך לא דומה, אז מה התורה נותנת משל ויומר אלוקים? אם זה לא דומה, אז תמצא איזה משל אחר. דיבר, שמה דיבר? גילוי, דיבור זה גילוי. פירוש המילה דיבור זה גילוי. רק אצלנו גילוי של דיבור מלווה בחיסרון של ניתוק מהמקור. ואצל הבורא גילוי של דיבור לא מנותק מהמקור. אז המשל של הדיבור הוא רק בפרט אחד. שדיבור מה זה? גילוי, הבל של גילוי. אבל אין לו את החיסרון, נראה את המשך הלשון. ולא נקרא דיבורו יתברך בשם דיבור. הסיבה היחידה למה קוראים לדיבור האלוקי בכינוי דיבור, רק על דרך משל. הפרט שאנחנו מרוויחים מהדימוי לדיבור הוא רק בפרט אחד, שמה? כמו שדיבור התחתון שבאדם, כמו דיבור אצלנו אצל בני אדם, הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו. כמו דיבור אצלנו, מה משמש הדיבור? צינור שדרכו מתגלה המחשבות של האדם. כך למעלה באינסוף ברוך הוא, אותו דבר באינסוף. מה זה נקרא דיבור? יציאת האור והחיות ממנו יתברך, מהאלם אל הגילוי. התגלה פה משהו, נהיה זולת. מה זה זולת? אתה מדבר לזולת. מה זה זולת? כאילו נוצר משהו שיהיה לו תחושה של זולת. נוצר עולם שירגיש מנותק מהבורא, נוצר עולם כזה שבכל רגע הוא מקבל אנרגיה מהבורא ואומר איפה הבורא. הזולת הכי גדול זה העולם. הבורא יצר זולת. בדיבור שלנו הדיבור מדבר לזולת, הדיבור האלוקי יוצר את הזולת, אז נוצר זולת. נכון? זה הדמיון לדיבור, לברוא עולמות ולהחיותם, ובגלל זה נקרא בשם דיבור. והנן 10 מאמרות שבהם נברא העולם, או כמו הדוגמה שבית הקודם שהוא דיבר לנביאים, זה מה שהוא אומר מיד. וכן שאר כל התורה הנביאים וכתובים, כל התנך, שהשיגו הנביאים במראה נבואתם. הנביא שמע בנבואתו מילים, משה רבינו שמע, כל הנביאים שמעו. מה זה נקרא הם שמעו? התגלה אליהם כוח אלוקי שהיה נסתר והוא התגלה אליהם. אבל לנברא זה נראה מנותק משורשו, אבל מצד הבורא, לתלמיד זה נראה מנותק. מצד הבורא זה לא מנותק. אולי אני אתן לכם עוד משל. צייר. צייר עולמי שמצייר נוף. הוא כרגע מונח בעולם הציור. מצייר נגיד עץ. ובעץ שלו בציור יש גזע ויש עלים יש ענפים, יש עלים יבשים שנפלו, יש פירות, יש פרי עסיסי, הכל נמצא בציור. בעולם של הצייר אין הבדל בין הפרי העסיסי לעלי היבש. הוא מבחינתו חי כרגע את הציור, והכל מבחינתו מבטא את הרעיון שהוא רוצה לבטא. הצופה שהוא מסתכל ורואה, הנה הציור נמצא בתצוגה, בגלריה, בצופה ומסתכל על הציור. הצופה אומר, וואי, זה פרי יפה. הפרי מדבר אליו. העלה הקטן נראה בעיניו. הצופה עושה הבדל בין עלה לגזע, זה שווה יותר, זה שווה פחות, זה עסיסי, זה מושך אותו, זה לא. מי, אצל מי יש הבדל בין פרט קטן לפרט גדול? אצל הצופה. אצל הצייר, הפרט הכי קטן שנמצא בציור, הגזע הכי מסכן שמה שנפול בצד, בעולם שלו חשוב בדיוק כמו הפרי העסיסי שנמצא במרכז התמונה. בעולם של הצייר הכל מבטא רעיון אחד, ואין הבדל בין פרט קטן לפרט גדול. אצל הצופה שהוא מחוץ לעניין, אין אצלו את נקודת העניין, אצל הצופה יש משהו קטן, משהו גדול, מה נמשל אצלנו אותו דבר? אנחנו הנבראים, שאנחנו לא חיים את הנקודה האלוקית, אצלנו הנבראים יש דרגה נמוכה, יש דרגה גבוהה, יש נברא מצומצם, יש אלוקות. אצל הבורא, הצייר, אין צור כאלוקינו, שאומרים כל יום, אומרים חכמים, אין צייר כאלוקינו. הוא הצייר הזה, אצלו אין הבדל בין הפרט הגדול לפרט הקטן. כל הנקודות מבטאים את אותו רעיון. כשהוא למטה הוא למעלה, כשהוא למעלה הוא למטה, זה הכל הוא. אי אפשר להפריד ביניהם. זה ההמשך של הפרק. והרי דיבורו ומחשבתו כביכול, הדיבור והמחשבות של הבורא אחרי שהוא מדבר, מיוחדות עמו בתכלית הייחוד. הדיבור האלוקי נשאר מיוחד איתו, הוא לא יצא בכלל, לך נראה שהוא יצא, הוא בכלל לא יצא. הן מיוחדות דרך משל, כמו דיבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו. כמו אצל בן אדם הדיבור לפני שהוא דיבר, כשזה נמצא עדיין בתודעה, אז אתה מבין שזה עדיין נמצא בתודעה. אצל הבורא זה נשאר כל הזמן בפנים. אי שמעתי, זה המיוחד שלו, הוא יכול להשמיע לך גם את עצמו כפי שהוא מתוך תוכו משמיע לך אותו, ותחשוב כאילו שזה מחוץ, אבל זה לא מחוץ. הוא נתן לך את היכולת להתחבר אליו כשזה בחוץ. אל תחשבו שזה משחק, זה לא משחק. זאת אומרת, תארו לעצמכם שיש אבא שיושב עכשיו ומשחק עם הילדים הקטנים שלו במשחקים שם בלגו, בקוביות, בטלפים, בשטויות קטנים. ונגיד שמשחקים שם, אני יודע, יש לי איזה מונופול שמרוויחים מיליון ומפסידים מיליון, ימינה ושמאלה. בעולם של הילד, אם הוא יוציא את הקלף שמרוויח מיליון, איך הוא שמח ומאושר, זה שווה מיליון. ואם הוא יפסיד, הוא עצוב, הוא הפסיד. יושב לידו אבא, משחק אותו דבר, גם אבא מרוויח, מפסיד. אבל בעולם של האבא, זה לא משנה אם הוא הרוויח או הפסיד. בעולם שלו זה לא משנה. בעולם שלו כרגע אין ערך לפרטים. אבל מה? אבל מה? במשחק הזה האבא נמצא וירטואלי? או שאבא באמת נמצא? אבא באמת נמצא. הילד מרגיש את האבא לא באופן וירטואלי. הילד מרגיש את האבא, והוא מרגיש שאבא יושב איתו, והוא משחק איתו, והוא ירד לעולם שלו, והוא נהנה מזה, באמת. למרות שבעולם של האבא, הפרטים ימינה ושמאלה הם לא רלוונטיים. בעולם של הילד הם מאוד רלוונטיים. אותו דבר קורה גם פה. כביכול, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, והוריד את עצמו. הפרטים הקטנים לא תופסים אצלו מקום. אצלנו מאוד. אבל זה לא וירטואלי, הוא באמת נמצא פה. הבורא באמת נמצא פה בכל עצמותו, נמצא בפרטים הקטנים ביותר. לא שהם תופסים אצלו מקום, הם לא תופסים מקום. כמו הקלף שמרוויח או מפסיד, לא תופס מקום בעולם של האבא. אבל האבא נמצא פה. אז מה, אז למה זה לא תופס מקום אצלו? אם האבא לא היה נמצא אלא בשלט רחוק, היה שולח איזשהו דמות כאילו, היית אומר, אז ביחס לדמות לא תופס. אבל האבא בעצמו נמצא פה, וזה לא תופס מקום. זה, נתעמק במשלים הללו, זה בעצם מה שקורה בעולם. ולא על זה, בדיוק.
איך האדם יכול להתחבר לזרימה הזו של ניתוק, אבל להתפתח ממש? זאת אומרת, אתה גם אמרת בקודם שהכל בטל בפני השם. זאת אומרת, בן אדם תמיד מחובר לזה שהוא משהו, אפילו בדיבור שלו, תמיד הוא כבול. בשביל שהוא יבטל, הוא צריך להיות בטל גם בדיבור, גם במחשבה, גם...
אתה שואל איך עושים את זה?
כן, תראה.
לומדים טניה כל היום. אם לומדים טניה פעם בשבוע, זה באמת מאוד קשה. כי לומדים שעה אחת, שומעים את הביטול האלוקות, זה נראה ממש ככה, אתה כמעט נוגע בביטול, אבל חמש דקות אחרי זה אתה נמצא בעולם אחר. אחרי שבוע עוד הפעם. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה כל הזמן, אז תיקח אתך את הספר הביתה. זה מה שצריך לעשות.
דוגמה.
בוא נראה על עוד כמה מילים. אז את אומרת שאדם צריך להרגיש שהדיבור כאילו נשאר עדיין, כמו אצל הבן אדם, כאילו זה נשאר בכוח חוכמתו וצפונו. או בתשוקה וחמדה שבליבו, קודם שעלתה מהלב למוח להרר בה בבחינת אותיות. תחשוב על הבן אדם לפני שהוא דיבר. תחשוב על הבן אדם כשזה בעולם הרגש, הרי הדיבור חלק ממנו. אצל הבורא זה נשאר ככה כל הזמן. שאז הרי כשזה נשאר בפנים אצל הבן אדם לפני שהוא דיבר, היו אותיות המחשבה והדיבור הזה הנמשכות מחמדה ותשוקה זו בכוח, היו בפוטנציאל, בלב, ומיוחדות שם בתכלית האיחוד בשורשן. כשאדם לא דיבר עדיין, אז ברור לכל אחד איפה האותיות היו לפני שהוא דיבר, בתוכו היה להם ערך. אז באמת כולם יסכימו שהאותיות כפי שהם נמצאים בעולם המוח או בעולם הלב הן באמת אפסיות שם, שאין החוכמה ושכל שבמוח וחמדה ותשוקה שבלב. אבל הרגע שהם יצאו החוצה, פתאום הם תפסו אגו. אצל הבורא אבל זה נשאר כל הזמן בפנים.